שיעורים, שיעורי קבלה, בעיקר בפנימיות התורה, מעלים הרבה תהיות, הרבה שאלות, וחשוב לי שתדעו שאני לא בא לתת הרצאה וללכת. אני פתוח גם לשמוע שאלות שלכם, גם אחרי השיעור וגם בכלל. אני אשאיר את הטלפון שלי ואת המייל שלי פה בשמיים, ואם תרצו לשאול שאלות, יש לכם איזה תהייה על עבודה רוחנית, דברים ששמעתם בשיעור שאתם מתנגשים לכם עם החיים האישיים, כי זה לא סתם זה קורה, כי יש לנו דרך חיים שאנחנו רגילים לחיות בה, ופתאום אנחנו לומדים חוכמה חדשה שמכניסה לנו הרבה תבניות חדשות למחשבה, אז אתם מוזמנים ליצור קשר. טוב, אז ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות למרכז שמיים. אנחנו מתחילים בעזרת השם היום סדרת שיעורים בשם קבלה משמיים בגובה העיניים. קראנו לשיעורים האלה קבלה משמיים בגובה העיניים כי אנחנו יודעים מהניסיון של עצמנו בתור תלמידים שהרבה שנים לומדים, שבדרך כלל שיעורי קבלה הם קצת קשים להבנה, וגם מורה שמתאמץ ומשתדל, קשה לו להביא את הדברים לאנשים שבאים מהרחוב, כמונו. והרעיון של מרכז שמיים ועוד מרכזים כאלה שנמצאים לרוב, ברוך השם, זה להגיע לאנשים שהקבלה זה לא חלק מהחיים שלהם באופן קבוע, ולכן אנחנו נביא את זה בגובה העיניים. נדבר על החוכמה כמו שאנחנו לבנו אותה והבנו אותה. אז לי קוראים גבריאל אשר, ולידי יושבים אסף סינואני ודניאל עברון, ואנחנו, חוץ מזה שאנחנו יושבים פה ביחד, אנחנו גם חברים טובים, ברוך השם. אנחנו לומדים ביחד. וכשחשבתי על רעיון טוב לעשות קונספט לשיעור, אז שני דברים חשובים עלו לי בראש. אחד, קודם כל, שתהיה אהבת חברים. שהכוח הזה שלה ביחד, שהוא בעצם הנושא המרכזי של כל הנושאים שאנחנו נלמד פה, יבוא על ידי ביטוי לא רק בשיחה, אלא גם ממש בפועל. אז אנחנו יושבים כאן ביחד, ואנחנו נהיה שותפים לשיעור הזה ביחד. והדבר הנוסף זה שאנחנו עושים את זה באווירת שולחן שבת. אז השתדלנו, הבאנו במותים וגביה, וכאילו חלות, אבל כי מה שאני מרגיש, עכשיו אני מבין שזה גם משהו נהוג בחסידות, שזה דבר שנקרא התוועדות חסידית שעושים בחבד בערב חמישי, שזה בעצם הכנה לשבת. אז אנחנו עושים הכנה לשבת, אנחנו, בעזרת השם, בימי חמישי נתכנס פה בשעה 8:30, ונעביר גם נושאים שקשורים לפרשת שבוע, גם נדבר על חוכמת הקבלה, נקבל עקרונות לחיים, ונשתדל גם לתת איזה מטען רוחני שאנחנו נלך איתו לשבת. ואז בשבת יהיה לנו מה לחשוב ומה לדבר בשולחן שבת, וגם אם שולחן שבת הוא לא כזה שולחן שבת ורואים בו סרט ערבי, אני לא יודע מה היום עושים בשולחן שבת, אבל רואים חדשות או לא יודע מה, ארץ נהדרת, אז לא, בכל מקרה להגיד דבר תורה בכל סיטואציה בערב שבת זה דבר מאוד מאוד מיוחד, ומה שאני צריך לקחת מפה זה יהיה מצוין. אז כמו שאמרתי לפני השיעור, חשוב לי שתדעו שאני פה לרשותכם, אני משאיר את הטלפון שלי וגם את המייל שלי פה בשמיים. וכל שאלה שעולה לכם במשך השבוע, דברים שאתם רוצים לדון בהם, זה ליווי ככה להתפתחות הרוחנית שלכם, אני אשמח מאוד מאוד לעזור. אז אנחנו היום נחבר את השיעור לט"ו באב. ט"ו באב, כתוב שאין ימים טובים בישראל, אלא יום הכיפורים וט"ו באב. ט"ו באב זה יום אהבה, שתכלס זה לא חג. עשו מזה חג חילוני כזה, מוכרים פרחים עם לבבות וכל מיני שוקולדים כאלה נחמדים, אבל את התוכן הפנימי של הדברים אנחנו די מפספסים. אז אנחנו ננסה לגעת בזה, ונשיר קצת שירים, שירים באווירת שבת. אנחנו נביא מפה מכל הגוונים, נשיר פה ניגונים חסידים, שירים מעדות המזרח, יש פה נציגות תימונית, ככה יפה, ככה הרעיון הוא לאחד את כל עם ישראל על שולחן השבת. זה בעצם מה שקורה פה, מגיעים כל מיני אנשים, כל מיני גוונים, כך גם אנחנו, למרות שאנחנו נראים דומה, אנחנו נהיינו ככה, לא תמיד היינו ככה, אז אנחנו באים ככה לאחד את כולם תחת האווירה של השולחן השבת. אז אני רוצה להתחיל את השיעור שלנו ב... קצת נפתוח את הלב. ומצאתי נכון, בעזרת חברים פה, שהדרך הטובה ביותר לפתוח את הלב זה לקרוא את הסיפור של קרליבך, שהצדיק הזה השאיר לנו מורשת של הרבה שיעורים. זה סיפורי צדיקים שאסופים מכל מיני מקורות, אבל הצורה שבה הם כתובים פה יפה מאוד. אז אנחנו נקרא סיפור אחד שנקרא שמה ישראל. זה סיפור גוואלד, אחד הגדולים בחיי. באמצע מלחמת יום כיפור, במוצאי שבת אחד, מספר הרב קרליבך על עצמו, זכיתי להופיע בפני חיילים. זה היה ערב לא יאמן. היו שם אלפי חיילים. איזו רממות רוח, עד לב השמיים. באמת, מי שמכיר את השמחות של הרב קרליבך, האנרגיה מאוד מאוד טובה בשיעורים ובהופעות. כולנו שפכנו את שיחנו לפני הקדוש ברוך הוא, התפללנו על גאולת ישראל מעומק עמקי הלב. אחרי ההופעה נשארה קבוצה של קצינים, הם ביקשו שישב איתם עוד קצת. והנה מתקרב אליי קצין אחד ומבקש בעיניים דומעות לספר על עצמו. זה מספר הבחור הזה, הקצין הזה. אני חבר קיבוץ של השומר הצעיר, יהודי חילוני. באמת ובאהבה, לא רק שלא האמנתי באלוקים, האמנתי באמונה שלמה שאין אלוקים. הייתי חוזר ומשנה לילדים שלי, כולם שווים. אין שום הבדל בין עם היהודי לכל העמים. ירושלים היא בדיוק כמו ניו יורק או טוקיו. אמרתי להם שהדתיים חיים בעולם של שקרים והבלים. כשהמלחמה החלה, מצאתי את עצמי לוחם לצידו של קצין אחר, דתי. גם הוא חבר קיבוץ, אבל קיבוץ דתי. יש כזה דבר. הוא היה בחור נחמד, אבל דבר אחד הפריע לי. מרגע שהתחילו הקרבות, הוא צעק כל הזמן, בקולי קולות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמרתי לו כמה פעמים, תסלח לי, אבל ההצעקות שלך מעצבנות אותי. אני יודע שאתה מאמין באלוקים, ואני שמח שאתה יהודי דתי. אבל אין לי כוח לשמוע את זה כל הזמן. אתה מבין? אתה יודע שאני חילוני. אז עשה לי טובה, תפסיק עם הצעקות האלה של השם אחד. אבל הוא אמר לי, תלחם אתה בדרך שלך, ואני אלחם בדרך שלי. לבסוף מה לעשות, התרגלתי. כל יום שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. כל יום. לפני יומיים, ביום חמישי לפנות בוקר, הקרבות התחדשו. ציפיתי לשמוע לידי שוב את קריאת שמע ישראל. אבל לא שמעתי כלום. הסתכלתי סביבי, והנה אני רואה את חברי שוכב לא רחוק. התקרבתי אליו, הוא היה פצוע, והוא איבד דם רב. נותרו לו רק כמה דקות לחיות. ופתאום, הבנתי כמה הבחור הזה יקר לי. נפלתי לידו, לקחתי את ידו ואמרתי, אין לך מושג כמה אני אוהב אותך. אני מתחנן לפניך. תן לי למות במקומך. בכיתי כפי שלא בכיתי מעולם. אמרתי לו, תגיד לי, מה אני יכול לעשות בשבילך? הוא כבר בקושי נשם. דם נזל מפיו. קרבתי את אוזני לפיו, והוא אמר, תשבע לי שתצעק השם אחד במקומי. גוואלד, איך שהקצין בכה. הוא אמר, זה כל כך מוזר. לפני כן ממש לא האמנתי באלוקים. אבל באותו הרגע, אלוקים פתח לפניי כל שערי שמיים. ממש ראיתי שיש אלוקים. היה לי ברור שהשם אחד. ראיתי במו עיניי שאנחנו עם קדוש ומקודש. אמרתי לחברי הגוסס, אני נשבע לך. אני נשבע לך שאצעק שמע ישראל במקומך. אני וילדיי ונכדיי עד סוף הדורות נצעק במקומך השם אחד, השם אחד, השם אחד. סיים הקצין את סיפורו. ביקשתי שיתנו לי להגיע הביתה ליום אחד, כדי לקיים את השבועה שלי. הייתי חייב לבוא ולבקש סליחה מהילדים שלי, לומר להם שטעיתי. יש אלוקים בעולם. אנחנו עם קדוש ומקודש. אתם יודעים רבותיי, הסיפור הזה היה חרוט בלבי כל הזמן. הוא כל כך טוב ונחמד, כל כך נכנס לעמקי הלב. ותמיד שאלו אותי, אתה בטוח שלא המצאת את זה? עד אף שאני, אחרי כמה שנים, התחלתי להסתפק. אולי זה היה רק חלום. כמו שהרב קרליבך אומר פה, יש רגעים בחיים שאנחנו מבינים שאנחנו באמת עם אחד. אנחנו מחוברים לדבר הזה שנקרא השם אחד. אז המטרה שלנו פה זה למצוא את הנקודה הזאת שבלב, שאנחנו באמת עם אחד. בחוץ יכולה להיות אין סוף של מחלוקת. כל כך הרבה דעות. כל כך הרבה מחשבות. אבל הכוח שלנו באמת זה האחדות של עם ישראל. עכשיו להגיד את זה כסיסמה זה משהו, אבל ללמוד את זה וללמוד איך זה בנוי וכמה זה עמוק מעמקי הנפש, למצוא נקודת הפנימית הזאת שהיא שווה בין כולנו, הנקודה הזו היא תגרום לנו לפרק את המחלקות בעיניים שלנו ולראות דווקא את האחדות שיש בין אחד לשני. אז אנחנו נדבר קצת על ט"ו באב. ט"ו באב זה ממש כמה ימים אחרי היום הכי שחור בשנה. תשעה באב זה יום קשה, קשה מאוד. אגב, זה יום הולדת שלי. מאז שחזרתי בתשובה אין לי יום הולדת. לא חוגג. תודה, תודה. אז השנה זכיתי שזה יוצא ביום שבת, אז פעם ראשונה אחרי שנים שחרגו לי יום הולדת. גם אתה בתשעה באב? אשרינו. גם משיח נולד בתשעה באב, זה אתה? על כל פנים, אז שואלים איך יכול להיות שרק חמישה ימים אחרי, שבעה ימים אחרי יום כזה קשה, יום הכי שחור, איך פתאום נהיה יום כזה מקודש. אז מספרים שבית המקדש יתחיל להיבנות בתשעה באב, זה יהיה גילוי של משיח בתשעה באב, ושבעה ימים יהיה משתה ושמחה, וזה היום שיחנך בית המקדש באופן סופי. ועוד כמה דברים נאמרו על תשעה באב, נאמרו גם שכלל בנות ישראל יוצאים אל השדות לחפש זיווגים. וכולם יוצאות בלבן, לבושות לבן, ולא רק זה שהן לבושות לבן, הן לבושות גם בבגדים אחת של השנייה. הנקודה מאוד יפה שהתחילה אז בחגיגות האלה, זה שהותרו השבטים, שבטי ישראל, להתחתן שבט עם שבט. עד אז לא יחתנו שבטים אחד עם השני. וחשבנו ביחד שהנקודה המיוחדת הזאת של האחדות הזאת היפה, שפתאום בנות ישראל יוצאות בלבוש אחד, כולן, וזאת שהבת של הגביר והבת של העיקר, הן מחליפות את הבגדים ביניהם, כך שמי שמחפש זיווג, הוא לא יחפש את החיצוניות, הוא לא יחפש את הסמלה, את המלבוש החיצוני, את הבגד, שבגד זה מלשון בגידה, אלא יחפש את הפנימיות, את המקור של הנשמה. עכשיו, כלל נשמות ישראל זו השכינה הקדושה. כשאנחנו מדברים על הנושא הזה שנקרא השכינה, זה כלל נשמות ישראל. והוא מבוטא בעולם הזה בנשים. כתוב שאסור להסתכל בפניה של אישה, כי אישה זה פני שכינה. מסתכל באדם על אישה, הוא ממש רואה את פני השכינה ממש. והאור האלוקי מופיע על ידי השפעה של הזכר. שיש לנו משפיע ומקבל. אז יש את המשפיע הכללי שזה בורא עולם, ויש אותנו כמקבלים, ויש בתוך הזוגיות, יש את הגבר שהוא המשפיע הרוחני, ויש את האישה שאמורה לקבל את ההשפעה הרוחנית. אז כשיוצאות הנשים לראות בשדות ולחפש את בני הזוג שלהם, הן באותו רגע שוות. אותה נקודה היום שאנחנו מדברים עליה, היא מקבילה ליום כיפור. כתוב שיש יומיים בשנה, שהקדוש ברוך הוא מוכל על כל האבונות. אז יום כיפור כולנו מכירים, כולנו גם בערך פחות או יותר שומרים. אבל מה יש לעשות בתשעה באב, בשיחה בט"ו באב, מה קורה ביום הזה? אז כתוב שביום הזה, יוצאי המדבר, אלה שיצאו ממצרים, עם ישראל שיצא ממצרים, ובא להיכנס לארץ ישראל, הם דור שהיה צריך לא להיכנס לארץ ישראל, והיה צריך לבוא דור אחריו שיכנס לארץ ישראל. למה? כי הדור שיצא המצרים זה הדור של עבדים. המחשבה שלהם הייתה כל כך כלואה, כל כך נעולה בתפיסת עולם שלהם, שהם היו צריכים שיעבור דור שלם, שהדור הזה יוכל להיכנס למקום קדוש כמו ארץ ישראל. אז מה שהם היו עושים, בכל תשעה באב הם חופרים לעצמם קברים, נכנסים לתוך הקברים, מכסים את עצמם, ומי שהיה קם בבוקר יודע שיש לו עוד שנה לחיות. וככה כל השאר שנשארו בגברים מכוסים, כי אחרת אי אפשר לגבור. 20,000 מתים בערך מתו כל תשעה באב. והתשעה באב האחרון, ממש בשנות ה-39, לפני השנה 40 שנכנסו לארץ ישראל, אחרי 40 שנות מדבר, הם נכנסו לגברים, ואף אחד לא מת. ומחכים עוד יום, יוצאים, חוזרים עוד יום, ואף אחד לא מת. עוד יום ועוד יום ועוד יום, וכך עוברים 7 ימים, ואז הם הבינו שהכללה נפסקה. זאת אומרת שהכליה, הדור הזה שחטא בחטא העגל ובחטא המרגלים, אותו דור שלא יכול להיכנס לארץ ישראל כי הוא לא עריך אותם המספיק, אותו דור נפסק, וכל מי שנשאר מחלו לו מן השמיים. ולכן ביום הזה, אנחנו ממש כמו ביום כיפור, אנחנו יודעים שביום הזה מוחלים לנו מן השמיים, אנחנו נולדים כבריאה חדשה. היום. אנחנו מתקרבים לקראת ימי תשובה, כן? יום כיפור, כל ימי התשובה, ראש השנה וכל הימים שלפני, אלול. אבל בעצם חסידים ואנשי מעשה מתחילים כבר מהיום לברך אחד את השני, כתיבה וחתימה טובה. כיוון שהיום הזה, היום הזה, אנחנו יום שאנחנו נקיים ממש, כמו תינוק ביום היוולדו, יש לנו הזדמנות ממש לקפוץ מדרגה רוחנית מהיום והלאה. לכן היה לנו חשוב להתחיל את השיעורים דווקא ביום הזה, להתחיל איזו התחלה חדשה, שהיא התחלה נקייה וטהורה, לקראת הימים הגדולים שאנחנו מכירים, שזה ראש השנה, כיפור וראש השנה רבה. אז אני מקווה שאנחנו לא נפריע, אבל אנחנו ננגן את השיר הראשון.
לך אגב, השיר הבא, זה שיר...
נקרב את המיקרופון.
זה פיוט בעצם. זה פיוט ששרים אותו ביום כיפור. אז ככה שזה מתקשר גם לתשעה באב, שמה שגבריאל אמר, שזה יום שאנחנו ממש זקים ונקיים, אז כנ"ל יום הכיפורים. ידוע שיום הכיפורים הוא יום שאין בו את הסתרא אחרא. כלומר, אין רע בעולם. יהי רצון שנתחבר לזה.
אמן.
ובעזרת שירה, ידוע שזה החיבור הכי נקי.
ואף הגיעה הרמותי
אשר כוח. טוב, קצת קבלה. נתחיל מההתחלה. ככה מתחילים לימודי קבלה, ככה אני התחלתי, ככה מלמדים אותנו ואנחנו שמחים ללמוד איתכם. כתבי הארי, עץ החיים, בעל הסולם כתב תלמוד שנקרא תלמוד 10 הספירות. בעצם מה שהוא עשה, הוא לקח את כתבי הארי, שזה עץ החיים, וסידר אותם לפי סדר של סיבה מסובב, סדר שאפשר לתפוס את זה כמחשבה בסדר, תורי. המחשבה שלנו היא מחשבה תורית, והעולם הרוחני זה עולם מקבילי. כדי שאנחנו נוכל לתפוס רוחניות, אנחנו צריכים לצעוד לאט לאט בסולם הזה שנקרא מחשבה תורית, עד לכדי שנגיע למצב של השגה רוחנית שאנחנו יכולים לתפוס שני דברים במקביל. ממש כמו בפיזיקת הקוונטים, שיש מציאויות מקביליות, ככה הדעת שלנו מורה להתפתח למציאות מקבילית. אבל אנחנו נתחיל מסודר כדי שנוכל להתפתח למקום כזה. אז עץ החיים, האריזל, מתחיל ככה. סיבת בריאת העולמות. דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוע העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. והנה אז סמצם את עצמו אין סוף בנקודה אמצעית אשר בו, באמצע ממש, ותמצם האור ההוא ונתרחק אל צידי סיבות הנקודה האמצעית. חולה, זה ממשיך פה. מה שאנחנו רוצים להסביר, זה את ההתחלה. דע זה לישון דעת. דעת זה לישון חיבור. מחילה מכבודכם, אנחנו משתדלים לעשות פה גברים ונשים. זה פעם ראשונה שאני פה, אבל הבנתי שזה ההנהגה של המקום. אז זוגות יכולים לשבת מאחורה ביחד, וגברים זה פה ונשים זה פה, פשוטכם. מחילה שלך... צריך לבד את המקום בכל זאת. אז דע, זה מלשון ידיעה. דעת זה חיבור. כתוב כי אדם ידע את חווה אשתו, שהם שניהם התחברו, והחיבור ביניהם, זה התולדות, יצאו מהחיבור ביניהם. אז החיבור נקרא דעת. אז אנחנו צריכים לדעת. אנחנו אמורים להגיע למצב שאנחנו מחוברים לחוכמה הזאת, לא כי קראנו את זה מספר וזה נשמע איזה חוכמה יפה, אלא... מחוברים לזה ממש, בכל נימי נשמתנו, אנחנו יודעים את הדבר הזה שזה אמת לאמיתה. איך מגיעים לזה? על ידי למידה ושינון והעמקה, אנחנו מתחילים לחיות את החומר. אז דע כי טרם שנצאו הנצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי מבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מין אור אין סוף פשוט ההוא. אז כל החוכמה, חוכמת הקבלה, וכל התעסקות שלנו בדבר הזה שנקרא בורא עולם, מתחיל במושג המופשט ביותר שיש לנו להתעסק בו, וזה אור אין סוף. מה זה אור אין סוף? כשמו כן הוא, אין סוף, אין מחיצות, אין הפרדות. זה אור אחד, הומוגני, תודעתי, מחשבתי, ש... חי ופועם בהכל. זה הכל. זה המציאות הגשמית, זה הקוס, זה האוויר, זה המיקרופון, זה גלי הקול שיוצאים פה, זה הגלקסיות הכי רחוקות, וזה רק קצה קצהו של כל הבריאה. למעלה יש עוד עולמות על עולמות על עולמות, שמרחק בו כל עולם ועולם זה 500 שנות אור, ואנחנו רק מדברים על נקודות קטנות קטנות כדי להבין, כדי שאנחנו יכולים לתפוס. אז אור אין סוף קשה לתפוס. אבל... אנחנו צריכים להגיע להבנה פנימית שזאת תכלית חיינו. אנחנו מגיעים לפה לעולם הזה לקיים מצווה אחת שהיא חשובה, שהיא בעצם מגדירה, זה לא ממש מצווה, זה מגדיר את כל עבודת השם שלנו, כל העבודה הרוחנית שלנו, שזה נקרא לדבקה בו. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שנקראת דבקות. דבקות במה? דבקות בבורא עולם. איך עושים דבקות בבורא עולם? אני לא מכיר אותו. לא התוודענו, הוא לא דפק לי בדלת ואמר שלום, הנה אני פה, בוא תכיר. איך אנחנו מתחברים למשהו כזה רוחני ומופשט? אז כתוב שלהידבק בו זה להידבק במידותיו. מה זה המידות של הקדוש ברוך הוא? המידות שכתובות בתורה זה כל רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד באמת. אבל לשפה שלנו, איך מכירים את הקדוש ברוך הוא? כתוב, ממעשיך יקרנוך. שמתוך המעשים של בורא עולם, הצורה שבה הוא מייצר את הבריאה, הצורה שיש הנהגה בבריאה, אנחנו רואים שיש חוקיות בבריאה, לפי החוקיות הזאת אנחנו יכולים להבין איך בורא עולם מנהיג את העולם, ולפי ההתנהגות שלו, אנחנו אמורים להתנהג כמוהו. נשמע פשוט, נכון? אז זהו שלא. אנחנו נולדים למציאות שאנחנו בהופכיות הצורה. אנחנו מתנהגים בדיוק להפך מבורא עולם. למה? בורא עולם, או אור אין סוף נקרא לו, אין בו חיסרון. הוא מלאות. אין שם חלל פנוי. קראנו בהמשך הדרך שתחילת הבריאה הייתה נקודה אמצעית אשר בו באמצע ממש. וכתוב שלא היה בו חלל פנוי ואוויר ריקני. אין שם שום דבר פנוי, זה הכל מלאות, שלמות, אחדות. במקום שיש חיסרון, יש רצון. לי יש חיסרון כרגע בנוזלים בפה, אז יש לי רצון לשתות. יש לי חיסרון באהבה, אז אני מחפש בני זוג, חברים וכולי. בעצם כל תנועה שאנחנו עושים בבריאה, או יותר נכון להגיד, כל הבריאה כולה, כמו שאנחנו מכירים אותה, מונעת מתוך חיסרון. אפילו האלקטרון הקטן, שזז בתוך כל תא, האלקטרון שככה משתולל בפנים, יש לו חיסרון, כי אם לא היה לו חיסרון, הוא היה נח. הוא היה יושב, בחוף הים, רגוע. אבל הוא לא רגוע, הוא מסתובב ככה בטירוף, כן? אז תחשבו שכל הבריאה שלנו מורכבת מאין ספור, חלקיקים קטנים שלא מסיקים לנוח לרגע, וזאת הבריאה כולה. זאת אומרת, לחיים שלנו, החיים שלנו בנויים מתוך חיסרון. אנחנו מחפשים כל הזמן מלאות. חסר לנו אהבה, חסר לנו שינה, חסר לנו אוכל, חסר לנו מנוחה, עונג. כל הזמן אנחנו ברדיפה להשיג את מה שחסר לנו. אבל התורה מלמדת אותנו, וברור העולם נתן לנו דרך להבין שהמציאות של החיים שלנו פה, כדי שנגיע למלאות אמיתית, צריכה לעשות שינוי בחשיבה. אנחנו צריכים להפסיק לחשוב איך אנחנו ממלאים את החיסרון של עצמנו, ומתחילים לחשוב איך אנחנו ממלאים את החיסרון של אנשים אחרים, של בריאות אחרות, לא דווקא אנשים, בכלל. איך אני דואג לזולת. סיכם את זה רבי עקיבא ואמר שכל התורה כולה עומדת על מצווה אחת, ואהבת לרעך כמוך, וכמו שזה כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה לי לאהוב ראי? למה לאהוב מישהו אחר או משהו אחר? כמוני, כמו שאני אוהב את עצמי. מלא, אני אוהב אותו קצת, כן? מה שנוח לי, אבל כמו שאני אוהב את עצמי, רחוק. למה? כי אני השם. כי כמו שאתה זה חלק אלוקא ממעל, ככה גם אסף ודניאל ויואב, וכל מי שיושב פה, וכל הבריאה כולה, אין עוד מלבדו. יש רק אותו. כמו שאמרנו, הוא גם האוויר שאנחנו נושמים, והוא השולחן, והוא הכיסא, והוא גם בדל הסיגריה הקטן שזרוק פה במדרכה במלט של פילת ברחוב. זה הכל בורא עולם. גם לאנשים שעובדים את השם, יש להם קושי בתפיסה. זאת הרבה אנשים דתיים שאני שואל אותם, תגיד, בורא עולם נמצא פה בכוס הזאת, כוס קפה ריקה, כן? פה, יש פה בורא עולם? לא. טוב, לא כולם, אני מכליל, כן? אבל רוב האנשים בנטייה לחשוב שבורא עולם נמצא אי שם. ואנחנו פה, כאילו, עזבו אותנו פה לשחק. אנחנו פה מתרגלים תרגולים, כן? זה לא ככה דבר, זה ממש כפירה. אנחנו צריכים לדעת שזה עבודה זרה להגיד כזה דבר. כי בורא עולם זה אין עוד מלבדו, זה הכל. עכשיו, איך זה מתחבר לנקודה שלנו? חוכמת הקבלה מלמדת אותנו, ויותר נכון, הביאור של בעל הסולם מפרק את כל התורה ואת כל הבריאה כולה לשני חלקים. רצון לקבל ורצון להשפיע. רצון לקבל, כמו שאמרנו, זה כל הבריאה כולה. רצון להשפיע זה החלק הרוחני. זה החלק שמצד בורא עולם. עכשיו, בתוכנו יש גם את זה וגם את זה. יש גוף שהוא אדם מלשון אדמה, ממש אפר, שזה ידוע שאנחנו, יצר אותנו אפר מן האדמה, שזה חומר, שזה רצון לקבל הכי גשמי שיכול להיות, שזה הצד הבהמי שלנו שרוצה לאכול, לשתות, לישון ולהתענג וכו'. ומצד שני יש לנו את החלק אלוקה ממעל, והחלק אלוקה ממעל זה הנשמה, שהיא נצחית. אותה לא ממש מעניין המרחב והזמן. היא מעל המרחב והזמן. כשבן אדם נפטר מפה מן העולם, הנשמה ממשיכה הלאה. היום אפשר לראות את זה ממש באין סוף מחקרים, ומוות קליני ושבץ מוחי ואירועים, ויש כל כך הרבה מחקרים שפשוט מוטטו את כל התפיסות האחרות. חד משמעית, ידוע שיש בו משהו נצחית, תודעה שהיא ממשיכה הלאה. אז התודעה הזאת היא תודעה נצחית. ומה השורש שלה? שורש שלה זה השפעה. למה? כי הרמח"ל מבאר את זה יפה מאוד, שאחד הסיבות שאפשר להגיד שבורא עולם ברא את העולם, זה להטיב לנבראיו. יש מהות של הטבה. כשבן אדם נמצא במלאות, תראו על עצמכם, שהכל טוב, בשמחה להשפיע. כשחסר לי, קשה לי להשפיע, קשה לי לתת. כשאני מלא, אני הכי בשמחה. פעם אחת זה אמר לי, זה מישהו, אם בן אדם עבר עליו יום טוב, אם אתה עובר בכביש, אתה מעדיף שהוא זה שיעצור לך, או מאשר בן אדם שעבר עליו יום רע, כי הוא לא יראה אותך, הוא יעבור הלאה, לא בא לו לעצור לך, לא בא לו לתת לך טרמפ, לא בא לו לתת לך קבלים לאוטו, לא בא לו לתת לך, עובר עליו יום רע. אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים בתוך מהות פנימית, שהיא מצד אחד חיסרון, ומצד אחד היא מלאות. לדובקה בו, זה להיות משפיע. מסביר בעל הסולם שכל העבודה הרוחנית של הבן אדם היא להגיע מנקודה שבה אני כל הזמן רוצה לספק את הצרכים ואת הרצונות של עצמי למצב שבו אני משפיע ונותן לזולת. שהוא אמר בעל הסולם שאם הוא היה צריך, אם הוא היה נותנים לו לדבר רק על רצון לקבל רצון להשפיע, בערך 50 שנה הוא יכול לדבר רק על הדבר הזה, רצון לקבל רצון להשפיע. באמת מי שמכיר את הכתבים של בעל הסולם, הוא רואה שזה מופיע לאורך כל הכתבים שלו. גם בפרשות שבוע, גם בסדר עבודת השם, גם בפירושים על עץ החיים וגם על הזוהר הקדוש. הכל בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים את כל החוכמה כולה ונסים לתמצת אותה לעקרונות ועוד עקרונות ועוד עקרונות ועוד עקרונות, בסוף מגיעים לעקרון אחד שנקרא רצון לקבל, רצון להשפיע. שבגלל שהמהות שלנו זה רצון לקבל, והתכלית הבריאה זה להגיע לדווקא בו, להידבק בו, והוא רק משפיע, סימן, אנחנו צריכים להשפיע. איך זה מתחבר לנו להיום? היום זה חג האהבה. האהבה בתפיסה, נקרא לזה, הלא רוחנית, היא נתפסת ב... האמת שאין למה שאני אגיד. בואו תגידו לי אתם, מה זה אהבה? בואו נראה מה אתם אומרים על אהבה. מה זאת אהבה? כן. מה זאת אהבה? מה? נתינה? נתינה, יפה. מה עוד? אני בעיקר מסתכל על הגברים, כי אתם בדרך כלל שותקים. מה? אמת? יפה. טוב, אתה דתי כבר. לא, סתם. מה עוד? אתם יודעים. אחדות, יפה, מי אמר? ישר כוח. אז הפירוש ביהדות לאהבה זה השתוקקות ששני גופים נפרדים להיות אחד. למה? כי הכל פה אחד. כתוב שבעת הגאולה אנחנו נגיע למצב שאנחנו נגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמו שהקצין הזה אמר, בלי סוף, עד שהקיבוצניק הזה החליט להגיד את זה גם בעצמו. לא סתם זו המנטרה היהודית. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקינו, השם זה י' כ' ו' כ', שזה ההערה הרוחנית שהיא אחדותית. ואלוקינו זה אלוקים, כן? אלוקים זה ברבים. יש הרבה אלוקים, נכון? יש כל מיני אלוקים, יש כל מיני כוחות שאנחנו מכירים. זה כוחות של חוקיות. אלוקים זה מצד הדין, יש הרבה חוקים בטבע, בבריאה. לכן עובדי עבודה זרה חשבו שאלוקים זה הבורא. אז יש אלוקי השמש, ויש אלוקי הירח, ואלוקי האדמה, וככה מסו עובדי עבודה זרה. מה שאנחנו אומרים זה שמע ישראל. תבינו את המשמעות, ישראל. השם אלוקינו. השם זה אלוקינו. זה כל הפרטים האלה שאנחנו רואים, זה הכל השם. ולא רק זה, זה שהוא אחד. זה מאוד קשה לתפוס שאנחנו אחד. ואני הולך להגיד את זה הרבה פעמים. לא רק בשיעור הזה, בכלל. כי הנטייה שלנו להתחבר לזה רגשית, מאוד קל להתחבר רגשית לזה שיש פה מהות אחת, אבל החומר כל כך קשה, כל כך אב, כל כך מגביל. חמשת החושים שלנו כל כך יוצרים נפרדות. ישר אנחנו עומדים בנקודה של אני. אני, ואני עומד כאן, ואני לבוש ככה, ואני בן ככה וככה, ואנחנו מספרים לעצמנו את הקורות חיים של עצמנו, ומשררים את עצמנו כל פעם מחדש. וכשמישהו בא ואומר לי, שמע, כל אחד, אתה רואה אותך, אתה רואה אותו, אתם אחד, אותו דבר. זה שזה נראה לך, כשאתם עומדים אחד מול השני ואתם נפרדים, זה דמיון. זה עניין של מרחב וזמן. בנקודה שמעל המרחב והזמן אתם אחד ממש. אז למה כל זה בנוי בצורה כזאת? ואני אגיד את זה במשפט, ובעזרת השם, אנחנו נפרט את זה בשיעורים הבאים. הנקודה היא, זה שאנחנו צריכים לחזור להיות אחד. אנחנו נמצאים פה בגופים, אנחנו נמצאים בתודעה נפרדת, אבל המהות של החיים שלנו זה לחזור להגיע לנקודה הזאת שהשם אחד. עושים את זה על ידי השפעה. על ידי שאני מפסיק לקבל לעצמי, או יותר נכון, אני מקבל לעצמי את כל מה שיש לקבל לעצמי, אם זה שפע, אם זה כסף, אוכל, נחת וכולי, אבל אני משפיע את זה הלאה. אני לא משאיר את זה אצלי. הפוינטה שזה לא יישאר אצלי. מי קלט את זה ראשון? אברהם אבינו. מה הוא עשה? לא היה לו פתח כזה קטן באוהל, הלך גלגל את כל הצדדים של האוהל, ופתח את האוהל שלו לארבע כיווני אוויר. וכל מי שהיה עובר מסביב, ישר הוא מזמין אותו. הוא הבין שכלי סגור, יש לו כמות מוגבלת של אור שהוא יכול לקבל. וכלי שהוא פתוח, הוא יכול לקבל, והוא גם יכול להשפיע. לכן כתוב בזוהר הקדוש, שאותיות רצון, הפך אותיות רצון, קבל אותיות צינור. שהרצון, אם אנחנו מהפכים אותו, אנחנו הופכים להיות צינור. צינור של השפעה. הנשמה היא חלק אלו כמה מעל ממש. זה ממש התגשמות של ברור העולם שנמצא פה בתוך הגוף עצמו. אז יש פה אור רוחני שנמצא בכל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שהאור הזה הוא חי. החסידים מספרים ומתארים את האור הזה כמו נקודה שכלואה בתוך הגוף. וככל שמאדם עובד עבודה רוחנית, מתפתח רוחנית, ולכן ניתנה לנו בכלל תורה ומצוות וכל המעשים האלה שנראים על פניו מאוד מוזרים לעשות, כדי להאיר את האור של הנשמה. אם אני אקח את זה במכנה משותף גדול, כל התורה ומצוות אמורה להמעיט את הכוח של הגוף, להמעיט את הרצונות של הגוף, להגביל אותו, כדי שמשהו אחר יתגלה החוצה. כדי שהאור הפנימי שנמצא בכל אחד מאיתנו יתחיל להאיר החוצה. כשהוא מאיר, טוב לך, טוב לאחרים, טוב לכל הבריאה כולה. כשאני עסוק בעצמי, רע לי, כי אני אף פעם לא מספק את עצמי, רע לאחרים, כי אני ממשיך לחפש לקחת מהם, כי למה להם יש לי יהיה, ואז נוצרה חברה כמו שאנחנו חיים בה היום. שיש אנשים שמחזיקים 1% מהאוכלוסייה, מחזיק 90% מההכנסה בעולם, או לא יודע ביוק את האחוזים, משהו כזה היסטרי, ושאר האוכלוסייה מדשדשים. תחשבו, אם אנו לוקחים את כל השפע שיש בעולם, כל המלפפונים, תפוחי אדמה, שקי מלט, לא יודע מה שתחשבו עליו, ומחלקים אותם בכולנו, לא היה חסר לאף אחד כלום. עכשיו זה שאנחנו נמצאים בתל אביב כרגע, ואני יודע שמתרחשות פה הפגנות ועצומות ואירועים, זה לא סתם. הנפש היהודית צועקת אצילו, רוצה משהו אחר. ולא שיש להם פתרונות, הם לא יודעים מה לתת. הם רוצים על משהו אחר, הם יוצאים מאות אלפי אנשים לרחובות, זה לא משהו של מה בכך. זה תודעה, תחשבו שכל אחד מאיתנו זה תודעה. שיוצאים החוץ למאות אלפים, זה מסה קריטית של תודעה. היו ניסויים בשנות ה-80 שעשו ניסויים להוריד את כמות הפשיעה במדינת וושינגטון. ועשו מדיטציה כזאת, שביקשו מכמות מסוימת של אנשים לחשוב להוריד את רמות הפשיעה במדינת וושינגטון. כשסיפרו על הניסוי הזה לשריף של המחוז, הוא צחק, הוא אמר, כדי להוריד את אחוז הפשיעה בוושינגטון, צריך שיהיה שלג עד לגובה מטר, כדי שפושעים לא ייצאו החוצה. עשו את הניסוי הזה 40 פעם. 40 פעם הצליחו להוכיח שבאותו יום, באותו זמן, שעשו את המדיטציה הזאת וכווננו להוריד את רמת הפשיעה, רמת הפשיעה באמת ירדה באופן משמעותי. משמע שיש לנו כוח מאוד חזק למחשבה. אנחנו לא צריכים את הניסוי הזה כדי להבין את זה, אנחנו רואים את זה בחיים שלנו. ואנחנו נלמד על זה הרבה, מה זה כוח של מחשבה. אנחנו מייצרים עם המחשבה התפתחות רוחנית. לא דומה לסרט הסוד. לא יוצרים מציאות. לא מנסים למשוך אלינו פרארי. אלא מנסים להתפתח. להתפתח לשורש שלנו. לדבר הזה שנקרא שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. נעשה אתנחתא.
דרך אגב, כל האווירה של הקונספט הזה, שולחן שבת.
הרעיון שיש שולחן שבת, תראו, אני אגיד לכם את האמת. אני, כשהתחלתי את השיעורים, אני הגעתי למקום שהיה לפני המקום הזה, זה נקרא שורשים. כן, לא נעים. שם הכרתי את הרב שלי. אז לכן זה סוג של סגירת מעגל שאני פה ומלמד, 7 שנים אחרי. אני מאוד שמח להיות פה. הנקודה היא שאחד הדברים הראשונים שאמרתי אז לאשתי, שקודם כל, איך לא מספרים את החוכמה הזאת החוצה? זאת אומרת, כבר בשיעור הראשון הבנתי בפנימיות שלי, שהדבר שאני רוצה לעשות הכי הרבה בחיים, זה ללמד את מה שעכשיו למדתי. כי זה פשוט משנה לבן אדם את כל התפיסת העולם, כל החיים שלך משתנים מקצה לקצה, וברוך השם לטובה. אז זו משימת חיים שלי, ואני מקווה גם של כל מי שיתחבר לרעיון, להפיץ את הרעיון, לתת לאנשים לחיות חיים יותר טובים. אבל יש כמה מתנות, וכתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מתנה, חמדה טובה. מה הוא נתן להם? את השבת. עכשיו, שבת לבן אדם חילוני זה סרט. לשמור שבת, אני יודע שזה סרט. מי שרווק ורווקה בכלל, זה סרט היסטרי. מה, איך עושים? אני עבד בשבת, דרגים ללכת לים, וכל הדברים האלה. זה ידוע, אנחנו נדבר על זה גם, אבל רציתי להעביר, שאנחנו נעביר ביחד, הוא מסכים איתי. אוריה מסכים איתי. שרציתי להעביר ביחד עם החברים קצת מטעם השבת. שזה ממש מעין העולם הבא. קשה להסביר את זה במילים. כשהתחלתי לשמור שבת, אשתי לא שמר שבת, אז היינו חברים, כן? ואני זוכר את עצמי יושב בערב שבת, אחרי ארוחה פשוטה, בלב תל אביב, בנמל תל אביב, רעש בחוץ, סוען, ממש ליד הנמל, מתחילים לבלות בדיוק בשעות האלה. ואני אומר, אשתי, אני מרגיש עונג פנימי שלא חשתי אותו מעולם. אין לי מילים להסביר לך, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. זה פשוט עונג. אז אני לא מצפה שאנשים ישמרו שבת, ובכלל זה לא הקטע שלנו לחזור בתשובה. אנחנו רק רוצים לתת לכם לטעום את מה שאנחנו טועמים ונהנים וסליחים ממנו. אז בכבוד.
Ay 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 ay
nay 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 ככה בענייני היום, חג אהבה, אנשים יוצאים לחגוג את הזוגיות שלהם, אז ניגע ככה בנקודה הזאת. אז כמו שאמרנו לפני כן, אמר רבי עקיבא, שכל התורה כולה נכללת בתוך ואהבת לרחה כמוך. הוא גם המשיך ואמר שואהבת לרחה כמוך יתחיל באשתו. זה מאוד קל להיות צדיק בחוץ, ברחוב, במקום העבודה, לצאת עם שלטים ולהגיד עם ישראל או צדק ינצח או כל דבר כזה, כאלה כזה, ואז לחזור הביתה ולא לעשות כלים, ולא להוריד את הזבל, ולזרוק את הנעליים ואת הגרביים שם. וטוב, כל אחד מכיר את השטויות שלו. והנקודה היא שבורא העולם יצר את המציאות הזאת, שאנחנו לא שלמים. אנחנו חצי בן אדם. יהודי נחשב חצי בן אדם עד שהוא מתחתן. וגם אישה, עד שהיא מתחתנת זה חצי בן אדם. כותב על זה הזוהר הקדוש, זה נקרא פלגה דגופה. זה פלג הגוף, חצי. ממש כמו שאדם הראשון נברא, הם היו אנדרוגינוס, שזה אדם אחד, גב אל גב. כן? צד אחד. גבר, צד אחד, אישה. יש בזה סודות, בעזרת השם נקרב לקראת ראש השנה, אסף, ילמד אותנו את סדר הנסירה שלומדים אותו לקראת ראש השנה, איך הם פתאום הפכו להיות שתי ישויות. אבל הייתה נקודה אחת מאוד חשובה, שעשה לו אישה עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? למה? עזר למה? אם אמרנו שתכלית החיים שלנו זה התפתחות רוחנית, ואני אמור להגיע לנקודה של השפעה. אני צריך להיות משפיע. איפה אני לא אשפיע אם לא בבית? קודם כל, אשפיע לאשתי. וככה זה עובד. ברור העולם ברא את המציאות שלנו, מעגלים מעגלים. יש לנו את המעגל הראשון, שזה מעגל זוגיות, בעל ואישה. מעגל נוסף, ילדים. מעגל נוסף, הורים, אחים אחיות, דודים דודות, סבים סבתות, חברים, קהילה. עיר, מדינה, עולם. ואנחנו צריכים להתחיל ולהשפיע קודם כל בבית. אנשים שיוצאים ועכשיו משפיעים באפריקה ונותנים בקבוקים לילדים רעבים, זה מבורך, ברוך השם, רק שאחרי זה שהם חוזרים יעשו את זה גם בבית. כן? שישפיעו את אותה רמת השפעה ואת אותה רמת נתינה בבית, כי שם זה הבחינה האמיתית. עכשיו, הרבה זוגות סובלים מבעיות של זוגיות. ברוך השם יצא לנו ככה בשנים האחרונות להתעסק עם זה ולנסות ככה להביא מהחוכמה עצמה איך לחיות חיים של זוגיות. אבל הנקודה הפשוטה היא, כדי לחיות זוגיות טובה, אני נכנס הביתה ואני מספק את הצרכים של בת הזוג או להפך של בן הזוג. הצרכים שלי לא מעניינים כרגע. אני לא שואל מה יש לאכול. מחילה שאני אומר את הדברים האלה, היום שאלתי את אשתי מה שאני יכול, כן? זה לא שאני חי את המציאות הזאת עד הסוף, אבל ברוך השם, אנחנו, יש לנו מטרה, אנחנו לאט לאט מתפתחים אליה, כן? ביחד אנחנו עושים את ההתפתחות הרוחנית. אז אני שואל, מה תרצי לאכול? את רוצה קפה? איך היה היום שלך? אישה חייבת לדבר, חייבת להוציא. ואם מדברת איתך, וזה נראה לך שהיא מדברת איתך על פרטים, את מי זה מעניין? תגידי, הלכת, עשית. לא, הלכתי, וגם חברה בעבודה אמרה לי, והלכתי לשם, התקשרתי, ואמא שלי כזה, וזה, ומלא פרטים, מלא, ואנחנו בכלל עשויים בחוכמה, מביאים בבינה, בינה זה המון פרטים, חוכמה זה מחשבת הייחוד, אנחנו מחשבה תכליתית מטרתית, אי זה לראות הרבה הרבה פרטים ולחבר אותם ביחד. קיצור, ניגודים. פה יש עבודה. איפה שיש ניגודים, שם מתחילה עבודה. כשקשה, דו לכם, זה מקום של התפתחות רוחנית. קשה כלכלית, קשה זוגית, קשה חזה שלום מבחינת רפואה, קשה כמדינה, איזה עם, עם בגלות, זה עם, זה העם הנבחר, זה העם שקיבל תורה, העם רצוץ, מפורק, נמצא בגלות, שעות אין ספור, מה? זו המתנה? כן, זאת המתנה. צריך להבין שדרך המקומות האלה אנחנו גדלים. אז איפה שאשתי מציקה לי, שאומרת לי דברים שלא כל כך בא לי לשמוע, זו בדיוק המראה שאני מסתכל ואני רואה את הפגמים שלי במראה. לחיות עם בת זוג, בן זוג, זה לחיות עם מראה 24 שעות שגורמת לי בהכרח להתפתחות רוחנית. כשאני מפסיק להתפתח רוחנית, לא בא לי על זה יותר. זה מנג'ס לי, אני רוצה משהו אחר. וזה דמיון. כי ברור העולם, ברת המציאות כדי שנתפתח רוחנית, אני אחליט בת זוג, תבוא לי בת זוג אותו דבר, אם לא יותר גרוע. שתבוא ותלמד אותי את מה שאני צריך לתקן בעצמי. אז לכן בחג האהבה הזה, זמן שאנחנו מקדשים את הדבר הזה שנקרא השתוקקות ששני גופים נפרדים להיות אחד. זאת אהבה, זה מה שיש באהבה, זה כל אהבה. לחפש איך אנחנו מתאחדים ביחד. אם אנחנו נעשה את הסוויץ' הזאת במחשבה, וננסה כל הזמן לראות איך אני מתאחד עם אשתי, איך אני מתאחד עם הילדים שלי, זה מאוד קשה להתאחד עם הילדים, ילדים שאוהבים את כל הכוחות, הם מושכים אותך, ילדים זה הדוגמה הקלאסית לאהבה ללא תנאים, כמו שקראנו לשיעור הזה. מה ילד יכול לתת לך? מקסימום חיוך. גם זה לא תמיד. כל הזמן התעסקו, תחליף לו, תנקה לו, תביא לו, זה. הם ישנים, כבי שיניים, גזים. ברוך השם, אנחנו בסרט, אנחנו מכירים את זה. אשתי לקחה את רוב המעמסה עליה, ברוך השם, אבל זה לא פשוט בכלל. זה ניסיונות כל הזמן. אני עושה ונטילציה. היא נלחצת, אני בא, מוציא לה קצת את האוויר, מרגיע אותה, היא ממשיכה לנהל את העניינים, זה הדיל בינינו. אז רציתי לשאול פה את החברים שלי, שגם כן חזרו בתשובה, וגם כן ברוך השם נשואים, ילדים. איך הזוגיות שלכם מבחינת העבודה הרוחנית? אסף.
אם התחלת בילדים, אני גם ברוך השם יש לי שתי בנות, מתוקות, משהו משהו. זה הזכיר לי משהו שהרב אמר לנו. זה ששואלים אימא, אפרופו אהבה ללא תנאי, ששואלים אימא, למה את אוהבת את הבן שלך? אז היא אומרת, איזה חושבת ככה נגיד? היא אומרת, כי הוא הבן שלי. אומרת, לא, אבל למה את אוהבת אותו? מה, הוא חמוד, מתוק, יפה. אז היא חושבת עוד פעם, והוא הבן שלי. וזו התשובה. כאילו בלי תנאי, וזה עצם מעצמי, בשר מבשרי. אז קודם כל, ככה הקדוש ברוך הוא, איתנו, אין לו שום נגיעות שזה ככה וזה ככה וזה יפה וזה יותר מוצלח, זה תלמיד חכם, זה חילוני, זה רשע, זה רוצח, הכל אהבה ללא תנאי. זה הקדוש ברוך הוא, זה כמו אמא ואבא ביחד, ללא תנאי. עכשיו לגבי הזוגיות, זה באמת המקום, המגרש הכי אמיתי והכי הכי נקי לראות איפה אני נמצא. מה זאת אומרת? נלך קודם על הילדים. אתה יכול להגיע הביתה, איזה יום היה לי. אני אישית עובד מול לקוחות. אז לא התעצבנתי, היה מה זה זרימה, הייתי חייכן, הייתי משהו, בלי עין הרע. מגיע הביתה, עכשיו הילדה שלי בקטע של אבא, מה אמרת לי? מה אבא? מה אמרת לי? אז אני מגיע הביתה, ואחרי יום כזה נפלא. אז אבא, מה? אמרתי לך ככה וככה. אבל מה אמרת לי? מה אמרת לי? ואז זה מגיע לשלב שהיא מראה לי בדיוק איפה אני. כאילו שיש מצב שכל היום הזה היה מין דמו לבוא לכאן, ועכשיו את המשוכה האמיתית לגלות את צי הסבלנות. והיה לי הבנה עם הילדה שלי ספציפית, זה שעכשיו היא במצב שהיא רוצה לדעת כל דבר קטן. אז כאילו אם לפני זה אמרתי לה, אביגי, לכי תוציא מהמקרר את המים. תביא לי מים. למרות שהיא בת שלוש, היא לא מביאה מים, זה סתם דוגמה. אבל היא תשפוך את כל המים בדרך. אבל אם נגיד אמרתי, לכי תביא את המים בקנקן, אז היא לא מבינה את המילה קנקן, אז לפני חודש היא הייתה מביאה את המים. אבל עכשיו המילה קנקן, אז אם היא לא מבינה אותו, אז הבית מבחינתי, זה כאילו בחוץ אתה יכול, אתה גם בהתכנסות פנימית, אתה לא ממש חשוף. בבית אתה חשוף, האישה מכירה אותך, היא מרגישה אותך, כמה שאתה יכול לשחק אותה ולהגל פינות וזה, רואים הכל, הכל שקוף. כבר מכירים את כל הניואנסים הקטנים. אז מה שאני מסמל אצלי, אז בדיוק כמו הקנקן שהיא רוצה לדעת, רק שאמרתי לה את ה... נגיד העלמתי עכשיו, הפשטתי לה את זה, אז יש הבנה. כלומר, בבית, זה כמו בחוץ, זה כמו ניתוח זהיר, בבית זה ניתוח לב פתוח.
שמים אותך על שולחן הניתוחים, בודקים איפה אתה נמצא במדרגה רוחנית.
ניתוח מוח, אחרי זה ניתוח לב, למה הכל צריך להיות ברגש.
ברוך השם.
אז זה הבית, ככה על קצה המזלג.
ידוע פה שהבחור פה משקיע כדי להחזיק ברוך השם את הבית על דרך תורה. דיברנו על זה אתמול ככה וסיפרנו על כמה זה יפה להגיע לנקודה הזאת שבבית אתה באמת משפיע, כי ככה אתה צריך להשפיע, כי רק ככה זה יכול לעבוד. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד את התיאוריה הזאת ולעשות את זה בחוץ. בחוץ זה לא באמת, בבית זו העבודה ממש. אתה כל הזמן בודקים אותך אם אתה שם באמת או לא שם באמת, כי מרגישים אותך, מכירים אותך, כמו שאמר אסף, מכירים אותך שקוף. אני רוצה להגיד משהו? רגע, נשפר אותך.
אומרים שאין שכינה שורה בביתו של אדם, אלא לשם אשתו. אז באמת להבין בכלל איזו זכות זאת להיות נשוי, איזו זכות זאת שיש ילדים בבית. מהמקום שאתה מדבר עם אנשים שהם לפעמים עם רווקים או עם חברים ש...
לא חסר.
לא חסר, כן. ממש לא חסר. מאוד אופנתי, כן. אז כמו שאמרתם, באמת להבין כל הנתינה נמצאת שם, והאישה שהיא מראה מאוד מאוד חזקה שם, ועניין של עזר כנגדו שהיא באמת באה לעזור לך ולפתח אותך. ו אני יכול להגיד על עצמי שכל העניין של בכלל להתחיל לשמור שבת ועניין של התחזקות ואפילו להגיע להתפלל, מי להתחיל מתפילה אחת ביום, זה התחיל מאשתי, תודה לאל. זה...
נו, אתה מניח פנימי כבר.
נו.
תקום בבוקר, נו.
ברוך השם.
שראינו שזכינו לנשים צדקניות, ואנחנו
אומרים
לא...
אומרים אשתו כגופו.
אשתו כגופו.
אתה אף פעם לא תרביץ לעצמך.
נכון.
מישהו יכול לעשות את זה.
כמו שאמר אסף, אנחנו צריכים להגיע לנקודה של ההבנה, כמו שהאימא שואלים את הילדים, למה את אוהבת את הבן שלך? אז היא אומרת, כי הוא הבן שלי. שוב שואלים אותה, אז כי הבן שלי. אז למה אני אוהב את עם ישראל? כי זה אני. ולמה את אוהבת את העולם כולו? כי זה אני. ברגע שאנחנו נבין שזה אני, שזה חלק ממני, ממש. לא, יש ככה, יש שתי הנהגות. יש הנהגה שאומרת שזה מבחינה רוחנית, כי בעצם יש פה רק בריאה אחת, אדם ראשון נברא בעולם. והאדם הראשון הזה זה נשמה אחת, שהתפרטה להיות כל הנשמות שאנחנו חווים. אז יש פה רק נשמה אחת, יש פה רק תודעה אחת. זה מצד הנשמתי. והחבדניקים עוד ממשיכים ואומרים, שזה לא רק נשמה אחת. הרבי אומר שאם היה לנו את העיניים לראות, היינו ממש רואים שזה גם איברים מגוף אחד. האריזל, עליו השלום, היה ממש בא, רואה בן אדם, הוא היה אומר לו מה התיקון שלו, הוא היה אומר לו מה האות שלו בתורה, כי יש 600 אלף נשמות בעם ישראל שעמדו במעמד הר סיני, וגם יש 600 אלף אותיות בתורה, 60 ריבו אותיות בתורה, וכל אדם שמסתובב פה בעולם, יש לו אות אחת שהיא מקשרת אותו לתורה, אז האריזל היה יכול להגיד לבן אדם איזה אות ובאיזה פסוק, ולא רק זה, הוא גם היה אומר לו איזה חלק באיברים של האדם הראשון. לדוגמה, אמרו על הרמב״ם ועל הרמב״ן שאחד הוא מהפאה הימנית של האדם הראשון ואחד מהפאה השמאלית של האדם הראשון. אז למי שיש עיניים רוחניות, הוא ממש רואה איך אנחנו, כל אחד מאיתנו, אחד זה ציפורן, אחד זה אף, וכולנו ביחד זה אורגניזם אחד חי ממש. אולי בעזרת השם בשבועיים הבאים אנחנו נפרט יותר, אם ירצה השם נביא גם קצת מחקרים, נראה איך זה בא מהעולם שאנחנו יותר קל לנו לדבר בו, עולם המדע, פיזיקת הקוונטים, מחקרים חשובים שנעשו לאחרונה בדברים האלה, אבל אנחנו לא צריכים מחקרים כדי לדעת שזה אמת, כי אנחנו מרגישים את זה. יש איזו פנימיות אמיתית שמרגישה שאנחנו אחד. אז בעזרת השם שנזכה היום הזה, שזה יום האהבה, להתאחד. אחד עם השני, קודם כל נתחיל עם עצמנו. נכיר בזה שיש בנו מהות אחת, אבל שהיא בנויה משני חלקים. חלק אחד שהוא האדמה, וחלק אחד שהוא אדמה לאל עליון. שניהם נמצאים במילה אדם. אדם זה אדמה לאל עליון, וחלק השני זה אדמה, זה אפר. ויש התנגשות, יש רצונות ויש השפעה. ואנחנו צריכים למצוא את האיכות ביניהם, את האהבה ביניהם. לא לבטל את הגוף, אי אפשר לחיות בסי גופים, אי אפשר לעשות כמו שפעם בדורות הקודמים, כדי להגיע להתעלות רוחנית, היו עושים גלגולי שלג, והיו צמים משבת לשבת, והיו סיגופים וטעניות וכולי. בזמן הבעל שם טוב, די ביטלו את זה, כל החסידים של הבעל שם טוב, הנועם אני מלך וכולי. אז שאלו אותם, אחד החסידים שאל את הבעל שם טוב, למה, איך ביטללתם את הדבר הזה? כשנים עם ישראל היו כדי להגיע להתעלות רוחנית, היו עוברים סיגופים וטעניות וכולי. אז הוא אמר לו, שצריך היום בדור שלנו, בגלל שאנחנו נחלשנו כל כך, שלושה דברים שהם בעצם אחד. צריך לעשות את הדברים מתוך אהבת ישראל, לאהוב איש את רעהו, ממש. אהבת התורה, לאהוב את התורה, להבין איזו מתנה זאת התורה, שיש אני פשוט סולם, אני רק תופס את עצמי על הדבר הזה, וזה כמו מעליות מדרגות נאות, אני עולה למעלה. רק שזה עולה, התורה עולה כל הזמן, אני עולה איתה ביחד. והדבר השלישי זה אהבת השם. שבעצם, ביחד, זה אותו דבר. כתוב בגמרא, שקוד שבריחו, שזה הקדוש ברוך הוא, אורייתא, שזה התורה, ושכינתא, שזה השכינה, שזה כלל נשמות ישראל, זה כל הנשמות שלנו ביחד, זה אור השכינה ביחד, זה נאמר חד בהון. זה אותו דבר, זה אחד. זה פשוט מצבי צבירה שונים. כמו שיש עדים, מים וקרח, ככה זה. עם ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר. זה התקרשות. וגם החומר עצמו, כמובן, עד לרמה של הפרט הכי קטן, זה הכל אור אלוקי שפשוט יותר ויותר מוקרש בסוף. אז אנחנו בעזרת השם, אחרי זה אנחנו נעלה את כל השאלות שאתם רוצים, וכמו שאמרתי, אני אשאיר גם את הטלפון שלי פה ואת המייל שלי במשרד של שמיים, ואתם יכולים לפנות אליי עם כל שאלה שאתם רוצים. אנחנו נסיים בשיר, שיר שבת, שאנחנו, השיר האוטומטי הראשון שעלה לנו, אמרנו אותו נשיר, זה ששאנחנו אוהבים לשיר איך התחילה.
אין לך ג'מבר?
נשאר באוטו.
יש לך כנס.
כי יש מעל שבת כלי שמרני אותי לאור מעד בינו וביני
יש מתרופפת
לעשות דרכים גם אם דבר דברי צרכים, דברי צרכים בכורה, דברי זרחים, אהגה בתורת אל, ותחק מני, ותחק מני, כי יש מרע שבת, אל ישמרני, אותי לעולמי עד, בנו ובנים. יש מרע שבת, אל ישמרני, אותי לעולמי עד, בנו ובנים.
בוא את זה
תבין, נוח לנפשי, מופת בתת לכם משנה בשישי וכו שישי יכפיל מזוני יכפיל מזוני כי יש מהשבת אל ישמרני אותי לעולמיה שבת אל ישמרני אותי לעולמי עד ולא ובני
זאת השם שיהיה חג אהבה שמח ט"ו באב שמח זאת השם ניפגש בשבוע הבא בשעה 8:30 לפי סדר היום וזאת השם מיד מתחילה פה הופעה של יואב אלקין, שברוך השם, רוק ישראלי, בא לתת לנו בראש. רוק יהודי, סליחה. יש פה גם את הדיסקים של הבחור, אז שתהיה לנו שבת קדושה. שבת ואתחנן, זה שבת גדולה, ספר דברים. זה שבת שיש בה גם את עשרת הדיברות, גם את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הכל נשום שם בשבת. וחשוב שתדעו שהשבת, הפרשת שבוע, זה המטען הרוחני. אומר כבוד הרב שיינברגר שאם היה לנו את האוזניים לשמוע, היינו שומעים שכל שיחת רחוב בין הירקן ובמקולת ושיחת הילדים ממש היא חלק מפרשת שבוע. אז אם אנחנו נבין את פרשת שבוע, אנחנו נבין מה שקורה בבריאה בשבוע הזה. ולכן בעזרת השם בשיעורים אחרים אנחנו נקדיש זמן מיוחד לפרשת השבוע ונלמד על התדר הרוחני. אז שיהיה לנו בעזרת השם שבת טובה, חג שמח, שבוע טוב. זאת השם, שנזכיר לגאולה שלמה עוד השבוע, ושבוע הבא כבר נחגוג את הגאולה השלמה.
שכל הזיווגים יעלו יפה.
שכל הזיווגים יעלו יפה, ושכל הרווקים הרווקות ישכילו לחפש, ישכילו לחפש בת זוג ובן זוג, ותפסיקו לחיות בדמיונות שלבד זה טוב, זה לא, ותשמחו.